חולין דף תתוו, מתחילים בעזרת השם, שלוש שורות מלמעלה, אלא. המשנה לימדה אותנו שבן אדם, שבת, אחרי קידוש, לפני מוסף, הוא יוצא למשחטה ושוחט בהמה בשבת, עובר על אחד מה-39 אבות המלאכות. אז אותו בן אדם, יכול להיות שאפילו יצטרכו לסקול אותו באבנים, חילל שבת. אבל מה קורה עם הבשר? עם הבשר שהוא שחט? אז המשנה לימדה אותנו שהבשר הזה מותר באכילה, בין אם זה בשבת היה השחיטה, בין אם זה ביום הכיפורים היה השחיטה, הבשר מותר באכילה. על אף שאותו בן אדם ששחט, ייתכן שהוא חייב מיטה, אם זה היה במזיד. עכשיו מגיע רב עם חידוש, חידוש גדול, והוא אומר שלפי דבריו של רבי יהודה, לפי דבריו של רבי יהודה, באותו שבת שהוא שחט את הבהמה, יהיה אסור לאכול את הבשר. רק ביום מוצאי שבת, ביום ראשון. והגמרא מנסה למצוא איפה רבי יהודה אומר כזאת הלכה שאפשר להבין, אפילו אם הוא מדבר במקרה אחר, אבל איפה רבי יהודה אומר הלכה במקרה דומה, שמשם אנחנו נוכל ללמוד, שלגבי אדם ששוחט בשבת, אז זה שמותר לאכול מהבשר, זה מדובר רק אחרי שבת, אבל בשבת עצמה יהיה אסור לאכול מהבשר. אומרת הגמרא אלא אמר רב אשי, רבי יהודה דמבשל היא. רבי יהודה שאמר בברייתא שעוסקת בדיני בישול בשבת, משם אנחנו יכולים לקחת את הדברים שלו גם לגבי שוחט בשבת. דתנן המבשל בשבת, אדם לקח סיר בשבת, הכניס בפנים בשר וכל מטעמים, שם את זה על האש כדי שזה יתבשל. אז ודאי שהבן אדם שמבשל זה חמור מאוד, עצם זה שהוא בישל. אולי אפילו כמו שאמרנו יהיה חייב סקילה, אבל מה עושים עם התבשיל? אז יש פה שלוש דעות. דעה הראשונה זה דעתו של רבי מאיר. המבשל בשבת בשוגג יאכל, במזיד לא יאכל. אם זה היה בשגגה, זה שהוא בישל, הוא לא ידע שאסור, אז במקרה כזה מותר לו לאכול את התבשיל אפילו בשבת עצמה. גם לו וגם לאחרים. אבל אם זה היה במזיד, הוא ידע שזה אסור והוא בכל זאת בישל, אז יהיה מותר לאכול מהבשר או מהתבשיל, רק מוצאי שבת, אחרי כמה זמן שלוקח לבשל, אם היו מתחילים במוצאי שבת לבשל, כמה זמן זה היה לוקח לבשל את זה, כדי שלא ייהנה ממלאכת שבת. אז צריך להמתין כמה שלוקח לבשל כזה תבשיל, ורק אז יהיה מותר לאכול מהתבשיל הזה, אולי לכבוד מלווה מלכה. אבל גם הוא וגם אחרים צריכים לחכות למוצאי שבת בכדי שיעשו אם זה היה במזיד. זה דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, בשוגג, אם הוא לא ידע שאסור לבשל את האוכל הזה בשבת, אז יאכל, גם הוא מותר לו לאכול, גם לאחרים מותר לאכול, אבל רק מוצאי שבת. אבל אם זה היה במזיד, לא יאכל עולמית. אם בכוונה הוא הלך ובישל, אסור לו לאכול לעולם. למה חכמים כנסו אותו? למה הלכת לבשל במזיד בשבת? אז לכן הוא אסור לו לאכול בשום פנים ואופן את התבשיל הזה לעולם. עכשיו, רבי יהודה למעשה אומר כאן, שאם אדם שחט בשוגג, יאכל למוצאי שבת, גם הוא וגם אחרים. אז מכאן אנחנו יכולים ללמוד, שזה למעשה הבאנו את הברייתא הזאת, שמכאן אנחנו יכולים ללמוד גם לגבי אדם ששוחט בשבת. אדם שחט בשבת בשוגג, אז אסור לו לאכול מהבשר בשבת, וגם לאחרים יהיה אסור לאכול מהבשר בשבת, רק מוצאי שבת יהיה מותר להם לאכול מהבשר. למה? כדי שלא ייהנה ממלאכה שנעשתה באיסור בשבת. אז אין הבדל בין מבשל לשוחט, אז אם כן מצאנו מקור לדבריו של רב, שאדם שעשה מלאכה של שוחט, שחט בשבת, אז אפילו אם הוא מתחייב בנפשו, תכף הגמרא תדון שבאמת מדובר פה בשוגג, ואפילו שזה מלאכה שאם הוא היה עושה במזיד הוא היה מתחייב בנפשו. בכל אופן יהיה מותר לאכול את הבשר אמנם, אומר רב, אבל זה רק מוצאי שבת יהיה מותר. עכשיו הברייתא מביאה דעה שלישית, בנוגע למקרה שהתחלנו בו, בעניין של אדם שמבשל בשבת, רבי יוחנן הסנדלר אומר, בשוגג יאכל למוצאי שבת לאחרים. הוא הכי מחמיר. גם הבישול התבשל בשבת, גם אם היהודי בישל בשבת בשוגג, אסור אפילו לאחרים לאכול מהתבשיל הזה, רק למוצאי שבת יהיה מותר להם לאכול. ולא, לא. הוא אסור לו לעולם לאכול מהתבשיל שהוא בישל. אם הוא עשה את זה במזיד, לא יאכל עולמית, לא, לא, ולא לאחרים. אם כן, לפי דעתו של רבי יוחנן הסנדלר, התבשיל שבישלו אותו במזיד, הוא ממש אסור לכולם, כמו הקדש. רש"י פה מביא, באמצע דיבור המתחיל במזיד, לא יאכל עולמית. בשורה הראשונה מהשורות הרחבות הוא כותב, שלומדים את זה מהפסוק, ושמרתם את השבת כי קודש וגומר. זאת אומרת שמעשי שבת, התורה משווה אותו לדבר שהוא קודש. מה קודש אסור באכילה? כמו שאדם יש לו קורבן חטאת. אסור לאכול את זה סתם, רק לפי ההלכות איך שהתורה אומרת. אבל יש לזה הגבלות של אכילה. אז אם כן, אף מעשי שבת אסורים באכילה. אז זה לגבי במזיד. אדם שחילל שבת במזיד, אז התבשיל שלו אסור בצורה מוחלטת, כי זה כמו קודש. הוא בשוגג, יכול אפילו בשוגג, גם כן יהיה אסור לכולם. תלמוד לומר, מחללי המות יומת על הפסוק הזה. רק אם הוא חילל במזיד אמרתי לך, ולא בשוגג. אז לגבי מזיד באמת התורה לומדת, ככה לכל אופן עכשיו רבי יוחנן הסנדלר, מבין שתבשיל שהתבשל באיסור שבת, הופך להיות כמו קודש, והוא נאסר לתמיד, גם למבשל וגם לאחרים. בכל אופן נסכם שוב, מהברייתא הזאת אנחנו מוצאים את דבריו של רבי יהודה, שדיבר על אדם שמבשל בשוגג, והוא אומר שזה נאסר לאותו שבת, גם לו וגם לאחרים, וזה מותר רק למוצאי שבת, כדי שלא ייהנו ממעשה שנעשה בשבת. מכאן אנחנו יכולים ללמוד גם לגבי מה שלמדנו במשנה, אדם ששחט בשבת, גם שיהיה אסור לו לאכול מהתבשיל, מהשחיטה שהוא שחט, יהיה אסור לו לאכול גם לאחרים, ורק במוצאי שבת יהיה מותר ליהנות מזה. אומרת הגמרא, ונוקמי במזיד ורבי מאיר, למה אתה צריך להוקים את המשנה ואת דבריו של רב לגבי אדם ששחט בשבת, שזה אסור בשבת ומותר למוצאי שבת, כמו רבי יהודה, ולהגיד שמדובר פה שהוא שחט בשוגג, תוקים שמדובר פה שבן אדם שחט במזיד, ותעמיד את הדברים כמו דעתם של רבי מאיר פה באותה ברייתא, שהרי רבי מאיר סובר שזה אסור גם כן באותו יום אם זה נעשה במזיד. מתרצת הגמרא, לא סלקא דעתך, דקתני, לגבי אדם ששוחט בשבת, דומיה דאדם ששוחט ביום הכיפורים, כי המשנה מלמדת אותנו אדם ששחט בשבת או שהוא שחט ביום הכיפורים, אף על פי שמתחייב בנפשו, אז הבשר יהיה מותר. אז רב עוקים שזה מותר רק מוצאי שבת, אבל המשנה משווה בין אדם ששוחט בשבת לבין אדם ששוחט ביום הכיפורים. ואם כן, מה יום הכיפורים? לא שנה בשוגג ולא שנה במזיד, לא אכיל באותו יום, כי הרי הבן אדם צם ביום הכיפורים. אין סיכוי שבן אדם יאכל מהבשר ששחטו ביום הכיפורים בעצמו. אז אם כן, גם בשבת, גם אם זה היה בשוגג וגם אם זה היה במזיד, לא יכול להיות שיהיה מותר לאכול בשבת עצמה מהשחיטה הזאת. אז אם כן, זה חייב להיות מסתדר רק לפי דעתו של רבי יהודה. מה יום הכיפורים? לא שנה בשוגג ולא שנה במזיד, לא אכיל. אף אחנמי, לא שנה בשוגג ולא שנה במזיד, לא אכיל. שואלת הגמרא, אז איך אתה מוקים? שזה הולך לפי דעת רבי יהודה ובשוגג, ולכן אמנם שזה מותר באכילה, אבל לא באותה שבת. מה, מדובר פה בשוגג? הרי המשנה אומרת, אף על פי שהוא מתחייב בנפשו. אנחנו נגענו בזה קודם. אומרת הגמרא, וממצית מוק מתלה בשוגג? ורבי יהודה, אפשר להוקים שהמשנה מדברת שהוא שחט בשוגג, וזה הולך לפי דעתו של רבי יהודה, והמתחייב, אף על פי שמתחייב בנפשו קטני. המשנה אומרת, אפילו שמאדם חייב בנפשו, הוא חייב מיטה על זה שהוא עשה אחד מה-39 אבות המלאכות שאסורים בשבת, כתוב שהוא מתחייב בנפשו. המתחייב בנפשו זה רק אם הוא עשה את זה במזיד. אדם שעושה בשוגג, הוא לא מתחייב בנפשו. אז לכאורה נראה שעוסקים פה במזיד. אומרת הגמרא, אחיקה אמר, אף על פי דבמזיד מתחייב בנפשו, ופה מדובר בשוגג, אבל אף על פי שזה כל כך חמור, שאם זה היה במזיד הוא היה מתחייב בנפשו, בכל זאת הבשר יהיה מותר. אחד, בשוגג שחיטתו כשרה, ורב מסביר שהכוונה כשרה זה אחרי שבת, אבל שבת עצמה זה יהיה אסור. שואלת הגמרא, בסדר, לפי רבי מאירי אפשר להוקים, אז אולי כמו רבי יוחנן הסנדלר, למה בדיוק רבי יהודה? ונוקמה, כרבי יוחנן הסנדלר, דאמר, לא שנה בשוגג ולא שנה במזיד, לא אכיל. כשהמשנה אומרת לא, שמותר לאכול את הבשר, ורב מגיע ואומר שבאותה שבת אסור לאכול את הבשר, אולי נגיד שזה לא לפי רבי יוחנן הסנדלר, שזה אומר שאפילו בשוגג אסור לאכול מהבשר הזה. אומרת הגמרא, רבי יוחנן הסנדלר כמפליג במוצאי שבת לאחרים ולא לו. רבי יוחנן הסנדלר אומר שמוצאי שבת מותר לאחרים לאכול מהשחיטה, אבל הבן אדם הזה עצמו אסור לו לאכול מהשחיטה, מוצאי שבת. אבל תנא דידן, שחיטתו כשרה, קטני, דהיינו שמותר מוצאי שבת, לא שנה לו ולא שנה לאחרים. המשנה מלמדת אותנו שבמוצאי שבת מותר לכולם לאכול מהבשר, כי כתוב שאדם שורט בשבת שחיטתו כשרה. משמע שזה גם לבן אדם בעצמו ששחט השחיטה תהיה כשרה. רק מה? מסבירים שזה הכוונה מוצאי שבת. אבל לפי דברי רבי יוחנן הסנדלר, מוצאי שבת יהיה אסור לשוחט בעצמו לאכול, רק לאחרים יהיה מותר. אז אי אפשר להוקים את המשנה כמו רבי יוחנן הסנדלר. אומרת הגמרא, תנא תנא קמי דרב. אחד שהיה שונה ברייתות, לימד ברייתא לפני רב, וככה הוא לימד אותו. המבשל בשבת, בשוגג יאכל, במזיד לא יאכל. אדם שבישל בשבת בשוגג מותר לו לאכול, ובמזיד אסור לו לאכול. כשרב שמע את הברייתא הזאת, הוא ישר השתיק את מי שאמר לו את הברייתא הזאת. הוא משתיק לי רב. שואלת הגמרא, למה? מה איתה מה משתיק לי? אי למה משום דסבירה לי כרבי יהודה ותנא תנא כרבי מאיר? אולי בגלל שהוא אמר שמועה שמסתדרת רק לפי דעתו של רבי מאיר, אותו תנא ששנה ברייתות ורב סובר כמו רבי יהודה, לכן הוא השתיק את אותו אחד שלימד אותו את הברייתא שמלמדת כמו רבי מאיר. נשאלת השאלה, משום דסבירה לי כרבי יהודה, מאן דתנא כרבי מאיר משתיק לי? מה אם רב סובר כמו רבי יהודה, אז זהו, אסור כבר להגיד שמועות בשם רבי מאיר, מי שאומר שמועות בשם רבי מאיר צריך להשתיק אותו? למה אתה משתיק אותו? תגיד זה דברי רבי מאיר ואני סובר כמו רבי יהודה. זה דבר ראשון שלא מסתבר שלכן ככה עשה הרב שהוא השתיק את אותו תנא. ועוד, מי סבר לה כרבי יהודה? גם על הצד שזה נכון, בוא נאמר שרב סובר כמו רבי יהודה והוא אמר הלכה כמו רבי מאיר, לכן הוא השתיק אותו. אבל באמת רב לא סובר כמו רבי יהודה בלבד, תלוי באיזה מקרה. ואמר רב חנן בר עמי, כמו ריר להוריו לתלמידי, כשרב היו בהם לשאול אותו התלמידים, התלמידי החכמים שלו, הלכה לגבי אדם שעשה מלאכה בשבת, הוא היה מורה להם הלכה באמת להקל כמו רבי מאיר. רק וחידריש בפירקה, כשהוא דרש לציבור, לכלל, שהם לפעמים לא ידעו לדייק בדיוק באיזה מקרה אפשר להקל, אולי הם יקלו גם במקרה שאסור, לכן הוא יחמיר להם והוא למד להם כמו רבי, כמו רבי יהודה. כמורי להוריו כידריש בפירקה, כשהוא דורש בשבת, כשכולם היו באים לשמוע את הדרשה, גם אנשים עמי הארץ, אז דריש כרבי יהודה לחומרה משום עמי הארץ, כדי שלא יבוא לטעות גם בדברים שבאמת אסורים, והם יחשבו לדמות את היתר שרב אמר בדרשה, גם למקרה שלהם. לכן הוא החמיר במקרה שיכולים לבוא לידי מכשול. בכל אופן, מה רואים מכאן? שרב כן סובר לפעמים כמו רבי מאיר. אז למה הוא השתיק את אותו אדם שלימד ברייתות שאמר כמו רבי מאיר? עכשיו, יכול להיות שמדובר פה בכזאת מציאות, שהשונה הברייתות הזה היה בשיעור עצמו, בעיצומו של השיעור של רב. ורב בא ואמר את הדרשה לרבים, והוא היה לוחש לו באוזן כל מיני ברייתות, כדי שרב יוכל על פי זה להמשיך לדבר את הדברים שלו. ורב חשש שאותו בן אדם שאמר את הברייתה הזאת, אנשים ישמעו את מה שהוא אמר והם ילכו להקל, אז לכן אולי הוא ישתיק אותו. אומרת הגמרא, וכי תימא, תנא בפרקי תנא קמי, אולי נאמר שבדרשה הוא אמר את הברייתא הזאת לפני רב, לכן רב השתיק אותו. הטו כולי עלמא לתנא צייתי? לאמור הצייתי. וכי כל הציבור יכולים לשמוע בכלל מה שאותו שונה ברייתות אומר באוזן של רב? הרי גם כשרב היה דורש, לא היו כל כך שומעים אותו, הוא היה אומר בשקט. מי שהיה שומע אותו זה רק מי שקראו לו, מי שקראו לו האמורה. אמורה זה היה אחד שהתפקיד שלו היה להשמיע בקול את מה שאומר הרב. הרב היה לוחש לו באוזן והוא היה אומר בקול את דבריו של רב. אז למעשה זה ששונה ברייתות היה אומר בלחש לרב את הברייתות. אחר כך רב היה אומר בלחש לאמורה את הדברים שהוא רוצה לומר בציבור, ואז האמורה היה אומר את זה בקול. אז מה שהשונה הברייתות היה אומר בלחש, הציבור לא היו שומעים, אז למה צריכים להשתיק אותו? בסדר, תודה רבה על השמועה שאמרת לי, אבל אני הולך עכשיו להגיד את השיטה השנייה כדי שלא יצא מזה מכשול. אבל למה הוא השתיק את אותו אחד שלימן אותו את הברייתה הזו? אמר רב נחמן בר יצחק, תנא שוחט תנא קמי דרב. אותו תנא ששונה ברייתא לא דיבר על מלאכת מבשל, הוא דיבר על מלאכת שוחט, ולכן רב השתיק אותו. הוא אמר, השוחט בשבת בשוגג יאכל, במזיד לא יאכל. ככה הוא לימד אותו. אמר לי, מה ידעתיך? להקל כמו רבי מאיר? עד כאן לא קשר לי רבי מאיר שבשוגג יאכל, אלא במבשל. הוא לא דיבר על שוחט, על מבשל הוא התיר. למה? זה לא נחשב מוקצה. הבשר שלקחת אותו ושמת אותו בתוך הסיר ובישלת אותו, הוא גם כשהוא לא היה מבושל לא היה מוקצה, כי הוא הרי היה ראוי לחוס. כל אכילה שהיא שלא כדרכה נקראת כוסס, לחוס. היה אפשר עדיין, היו כאלה שקוראים להם דעתם יפה, כן? שמסוגלים לאכול בשר גם אם הוא לא מבושל. אז לכן זה לא נחשב מוקצה, זה לא דבר שיקצו אותו לפני שבת. אז גם אם אדם בישל, אז בישל בשר, אז זה בשוגג יהיה מותר באכילה. אבל בשחיטה, זכרת לגמרי, אבל שוחט, בשוגג, דיינו ראוי לחוס, לא יאכל. שוחט ששחט בהמה, לפני ששחט את הבהמה, היא לא הייתה ראויה בכלל לאכילה. רק אחרי שחיטה היא מותרת באכילה. אפילו לא על ידי שהוא יהיה כוסס. אז אם כן, הבהמה הופכת להיות מוקצה כשנכנס שבת, ואם כן, אז גם בדיעבד, אם אדם שחט את הבהמה, עדיין היא תהיה אסורה כי נשארה מוקצה. כל דבר שהיה מוקצה כשנכנס שבת, נשאר מוקצה במשך כל השבת. אז אמנם הבן אדם שחט בשוגג את הבהמה הזאת, והוא עשה מלאכה בשוגג, סובר רבי מאיר, שמותר בדיעבד ליהנות מהמעשה שלו, אבל עדיין, שום בן אדם לא יכול ללכת ולקחת מהבשר שנשחט, מכיוון שזה עדיין נשאר מוקצה, כי בזמן שנכנס שבת זה היה, הקצו את זה מדעתם, כי זה היה, לא היה ראוי לאכילה בשום אופן. אז אם כן, זה לא דומה, המלאכה של בישול, שלפני שבת הייתה ראויה, ועכשיו, היא הייתה ראויה לפחות קצת, ועכשיו עברו איזשהו איסור בשוגג, אז מתירים. אבל לעומת זאת, אדם שבא ושוחט, אז הבהמה לפני שבת לא הייתה ראויה בכלל, אז אפילו אם השחיטה הייתה בשוגג, בסדר, בוא לא נאמר שזה יהיה ממש אסור, מכיוון שזה באמת היה בשוגג, אבל האיסור פה זה לא בגלל השחיטה, האיסור פה זה בגלל מוקצה. לכן הוא השתיק את אותו רב שרצה להשוות בין דבריו של רבי מאיר לגבי בישול, לדבריו של רבי מאיר לגבי שחיטה, כי זה לא דומה. רבי מאיר דיבר על בישול, והוא רצה ללמד את זה על שחיטה, ובשחיטה זה באמת לא נכון שבשוגג יהיה מותר לאכול. שואלת הגמרא, והמתניתין דשוחט הוא. משנה מדובר שהבן אדם שחט בשבת, ואמר רב הונא, דרש שחייה ברב משמי דרב, אסורה באכילה ליומה, שאסורה לאכול באותו יום, ונסבין חבריה למימה רבי יהודה היא. וחברים רצו להגיד, צריך רק לפי דעתו של רבי יהודה שזה אסור באותו יום. הרבי מאיר שרי, לעומת זאת לפי דעתו של רבי מאיר, יהיה מותר לאכול מהבשר, אפילו שהוא נשחט בשבת, ואפילו שאם הוא נשחט בשבת זה אומר שהוא עדיין נשאר מוקצה לפי דעתך, כי הוא הרי לא היה ראוי לחוס לפני השחיטה. רואים מכאן שגם לגבי שחיטה, בדיעבד, אם אדם בשוגג הלך ושחט, יהיה מותר לאכול לפי דעתו של רבי מאיר. עונה הגמרא, כי שערי רבי מאיר בשוגג, מדובר פה שזה באמת לא היה מוקצה, כגון שהיה לו חולה בערב שבת, מבעוד יום. מכיוון שאדם כבר היה חולה, והרופאים אומרים שבשביל האדם הזה יהיה לו כוח והוא יבריא, צריך לתת לו לאכול בשר. ולכן אותה בהמה, באמת לא שחטו אותה עדיין לפני שבת, מכיוון שאולי היה מספיק בשר, אבל עדיין הכינו את הבהמה למקרה הצורך שהם יצטרכו לשחוט, אז יוכלו לשחוט את הבהמה הזאת וזה יהיה מותר. זה לא, אין שום איסור לשחוט בהמה לצורך אדם שהוא חולה, שהוא חייב לאכול בשר של בהמה. אז אם כן, הבהמה לא הייתה מוקצה לפני שבת, אמנם לא שחטו אותה עדיין, אבל ייחדו אותה, שאם יצטרכו לשחוט אותה לצורך החולה, יהיה מותר לשחוט אותה. ובסופו של דבר, שחטו אותה לא לצורך החולה כנראה, אז עצם המלאכה של השחיטה הייתה אסורה, אבל בכל זאת, כמו שאדם שבישל באיסור, מכיוון שהתבשיל שהוא בישל היה ראוי באיזושהי צורה לאכול והוא לא מוקצה, אז אם כן גם פה במקרה שלנו, כיוון שהבהמה הייתה ראויה לשחיטה, היא לא נחשבת מוקצה, ואנחנו יכולים ללכת ולאכול מהבשר הזה בשוגג לפי דעתו של רבי מאיר. שואלת הגמרא, יחי, מה הייתה מדי רבי יהודה דאסר? זאת אומרת, אם דובר פה, הגמרא הבינה שמדובר פה שיש פה אדם חולה, ושוחטים את זה לצורך חולה, נשאלת השאלה אם ככה, למה בכלל זה אמור להיות אסור? ודאי שזה יהיה מותר, אפילו באותו שבת. אומרת הגמרא, כגון שהיה לו חולה, בבין השמשות הוא היה חולה. בזמן שכל הדברים, כל החפצים בעולם, נקבעים האם הם יהיו מוקצים או שהם לא יהיו מוקצים. אז הוא לא נקבע שהוא יהיה מוקצה אותו הבהמה לפני שהיא נשחטה, מכיוון שהיה פה אדם חולה. אבל משך השבת, שבת היא מלזוק, ורפואה קרובה לבוא. עברי במשך השבת. ואם כן, מסביר רש"י, כיוון שהוא עברי היום בשבת, איסור מוקצה לקה. אין פה איסור של מוקצה. למה? דה בין השמשות חולה היה. בזמן של בין השקיעה וצאת הכוכבים, שזה הזמן שקובע, שהוא נקרא בין השמשות, הוא קובע על כל דבר, האם הוא יהיה מוקצה או לא, האם הולכים להשתמש איתו בשבת או שלא הולכים להשתמש איתו בשבת, אז באותו זמן היה אפשרות עדיין שכן יוכלו להשתמש באותה בהמה, ולכן היא לא נהייתה מוקצה. לכן, אלקח לרבי מאיר, לא משווה שוגג איסור שבת, שרי, הוא סובר שכשאדם עשה מלאכה בשוגג, זה לא נחשב דבר שהוא מעשה שנעשה בשבת באיסור, והוא לא נאסר בענה, לכן אותה בהמה שנשחטה תהיה מותרת. ולרבי יהודה אסור, למה? דה איסור שבת תשוגג איקה דה העברי. כיוון שבן אדם פה עשה איסור בשבת, אפילו שזה בשוגג, סובר רבי יהודה שזה נאסר לאותה שבת. מכיוון, למה זה באמת אסור? כי הבן אדם הזה הרי נהיה בריא. ומכיוון שהבן אדם עשה פה מעשה שהוא אסור בשבת, אפילו שהוא עשה את זה בשוגג, לפי דעתו של רבי יהודה, הבן אדם הזה עשה פה איסור, והבשר נאסר אפילו בשוגג. וחייה, דאמר רב אחא בר עדא אמר רב, ואמרי לה אמר רבי יצחק בר עדא אמר רב. זאת אומרת, אנחנו רואים מכאן שכשרב השתיק את אותו טנה שלימד אותו ברייטה שעוסקת, בעיקרון רבי מאיר עוסק באדם שבישל בשבת, אז הוא אמר שבכיוון שהוא בישל בשבת בשוגג, אז זה יהיה מותר לאחרים. אז מכיוון שהוא בישל בשוגג, אז זה יהיה מותר. אז רב השתיק אותו, כי הוא סובר שרק בישול, מכיוון שהוא גם כן לפני שהוא התבשל לא היה מוקצה, לכן זה היה מותר. אבל שוחט יהיה אסור, כי זה כן היה מוקצה מלפני שבת. אז על זה אומרת הגמרא, שזה שהוא השתיק את אותו תלמיד, וכי הדא אמר רב אחא בר עדא אמר רב, ואמרי לה אמר רבי יצחק בר עדא אמר רב, השוחט לחולה בשבת, שהוא נחלה בשבת, אסור לבריא, כי זה נחשב מוקצה. אז רואים את החילוק בין שוחט לבין בישול. אדם ששחט לחולה, אז זה אסור לבריא, כי הבשר שנשחט הוא עכשיו מוקצה. לעומת אותה מבשל לחולה בשבת, שהוא נהיה חולה בשבת, אז מותר לבריא. מה ההבדל? למה אם אדם עושה מלאכת שוחט לצורך חולה, אז זה נאסר לבריא? ואם אדם עושה מלאכת מבשל לצורך חולה, זה לא נאסר לבריא וזה מותר לבריא. מה ההבדל בין שוחט לבין מבשל? מה הייתה? מה? היי ראוי לחוס, והי אינו ראוי לחוס. הבישול, דבר שבישלו אותו בשבת, גם לפני הבישול היה ראוי לאכל על ידי כסיסה, לכן זה לא נחשב מוקצה. אבל לעומת זאת, אדם ששחט, מה שנשחט לפני שבת היה לא ראוי, לכן זה עדיין נחשב מוקצה, גם אחרי שזה נשחט לצורך חולה, וזה יהיה אסור לבריא כמו החילוק שחילק רב. אמר רב פאפה, יש מקרה שזה הפוך. שהמבשל יהיה אסור והשוחט יהיה מותר. פעמים שהשוחט מותר לאכול אותו חי בלי בישול, עשו פה רק מלאכת שחיטה, מלאכת שוחט, באיזה מקרה? כגון שהיה לו חולה מבעוד יום. שהיה חולה בזמן של בין השמשות. מכיוון שכבר היה חולה בזמן של בין השמשות, אז הבהמה לא נהייתה בכלל מוקצה מלכתחילה, כי העמידו אותה במקרה שיצטרכו לתת לחולה מהבשר שישחטו את זה אז בשבת. אז משום איסור מוקצה לא יהיה כאן. ברגע ששחטו את זה בשבת, אז יש פה רק את הבעיה של שוחט. אבל אין פה את הבעיה של מוקצה. אז לכן, אם שחטו אותו בדיעבד, הוא יהיה מותר. לעומת זאת, מבשל יהיה אסור. המקרה של מבשל, דווקא הוא יהיה אסור משום מוקצה. למה שאסור משום מוקצה? אנחנו אומרים שאדם שבישל, אז זה בדיעבד יהיה בשוגג, זה יהיה מותר לפי רבי מאיר. למה? מכיוון שזה ראוי לקסוס את זה גם לפני הבישול. אז אם כן זה שהוא בישל אותו, הוא לא עשה פה הדבר המבושל, הוא לא מוקצה. אומרת, הגמרא מדובר פה, כגון שקצץ לו דלת, זה היה מחובר, דלת שהייתה מחוברת, והוא קצץ אותה, אז זה כן הייתה מוקצה, למה? כי כשזה היה מחובר, זה הרי היה אסור, זה הרי היה מוקצה. כשתלשו את זה בשבת, אז עדיין יהיה אסור לאכול את זה, גם אם זה היה בשוגג, מכיוון שהוא נהיה מוקצה למשך כל השבת. אמר רב דימי מן הארדעא, הלכתא, השוחט לחולה, שהוא נהיה חולה מערב שבת, הוא שחט לו בשבת, מותר לבריא לאכול את זה באומצה, דיינו שזה בשר חי, מותר לאכול את זה חי, אפילו לאדם בריא. מה הייתה מה? כיוון דאי אפשר לכזית בשר בלא שחיטה, אי אפשר לתת לאותו חולה לאכול רק כזית אחד של בשר, אלא צריך לשחוט את כל הבהמה, אז עצם השחיטה לא נעשה באיסור. אז כי כשחית, הדתא דחולה כשחית, כשהוא שוחט את הבהמה, הוא שוחט את זה בשביל החולה וזה מותר. לכן אדם בריא גם מותר לו לאכול מהבהמה הזאת, מכיוון שאין חשש שמא פעם הבאה יעשו מלאכה לצורך החולה, אבל ירבו במיוחד גם לצורך אנשים בריאים. מכיוון שפה גם אם עושים את המינימום שרק שוחטים, תמיד צריכים לשחוט בהמה שלמה. אז יישאר תמיד עוד בשר, אז לא חוששים שמא בן אדם יבוא להרבות בשביל אנשים בריאים גם. אלא הוא ישחוט לחולה, תמיד הוא ישחט רק מה שחייבים. לעומת זאת המבשל לחולה בשבת, אסור לבריא ליהנות מהבישול הזה. למה? גזרה שמא ירבה בשבילו. חוששים שמא כשבן אדם מבשל כבר לצורך החולה, הוא ירשה לעצמו לבשל טיפה יותר, הוא יורה לעצמו יותר, כאילו הוא עושה בשביל החולה שיהיה לו בשפע. אבל באמת הוא מבשל הרבה מעבר למה שהחולה צריך, כדי שהוא בעצמו הבריא גם יוכל לאכול אחר כך מזה. אז לכן, מכיוון שזה ממש איסור, אסור לבשל לצורך בריא, אז גזרו שאפילו אם בישלו לצורך חולה, אסור לבריא לאכול ממה שבישלו לצורך החולה, כדי שלא יבואו להרבות לצורך בריא מלכתחילה. אומרת המשנה, המשנה הבאה עוסקת באיזה סכין אפשר לשחוט, סכין שהיא חלקה לגמרי, הלאב שלה, שאין לה באמצע כזה מין שפיץ, או שלא חור כזה נכנס באמצע הלאב של הסכין, שזה נקרא פגימה. נראה בעזרת השם את הפרטים אחד אחרי השני. אומרת המשנה, השוחט במגל יד, יש מגל שעם זה קוצרים תבועה, יש מגל גדול ויש מגל יד, הוא מגל קטן, שהוא עשוי רק לקצירה מועטת. הצורה איך שהוא היה עשוי, מצד אחד היו לו שיניים, מצד שני הוא היה חד, חלק לגמרי. אדם ששוחט בצד החד, זה יהיה שחיטה כשרה. אם הוא שוחט בצור, דהיינו באבן מחודדת, אבן קשה, או הוא בקנה, לוקח צמח שנקרא קנה, והוא חותך אותו לכל האורך, ואז הוא נהיה חד אותו צמח, אז שחיטתו כשרה. אומרת המשנה, הכל שוחטים, ולעולם שוחטים, ובכל שוחטים. הגמרא תסביר מה באמת המשנה פה מתכוונת לרבות. במה לא שוחטים? חוץ ממגל קציר, זה המגל הגדול יותר, השיניים שלו הם בזווית פנימה, כל שן ושן היא בזווית פנימה, נכנסת פנימה, אבל בכל אופן יש לה שיניים, יש לה פגימות, היא לא חלקה, לא חדה. דבר נוסף שאי אפשר לשחוט בו, והמגירה, זה הכוונה מסור, יש לה גם כן פגימות, הפגימות שלה ישרות, שפיצים כאלה. כמו שאנחנו מכירים, מסור רגיל, עם הרבה שפיצים. וכן, והשיניים, שיניים שתחובות בתוך שן בהמה, ואדם לוקח, בתוך לחי בהמה, לוקח בהמה שחוטה, ויש לה שיניים שתחובות עדיין בלחי, והוא שוחט עם השיניים האלה, אז זה גם כן כלול ברשימה הבאה של הדברים ש... שאוסרים את השחיטה. ואותו דבר והציפורן שמחוברת עדיין בגוף הבהמה והוא שוחט עם הציפורן הזאת. כל אלה אסור לשחוט בהם. למה? מפני שהם חונקים. הכוונה שהם קוראים את הסימן. הם קוראים את הסימן, הם לא... הסימן נכנס לתוך הגומה, לתוך הפגימה הזאת, ואז הם כשמעבירים את הסכין הזה, אז זה לא שהוא חתך בחלק אחד, אלא זה פשוט נתפס פנימה בתוך הפגימה וככה הוא נקרא. אז זה לא נקרא שחיטה, לכן הסכינים האלה שיש בהם פגימות אסורים לשחוט איתם. אומרת הגמרא, למדנו מגל יד, צור וקנה, אדם ששחט שחיטתו כשרה, זאת אומרת שלכתחילה שלא ישחוט. השוחט דיעבד אין השחיטה כשרה, לכתחילה לא, שלכתחילה לא ישחוט. אומרת הגמרא ביש, למה במגל יד? אני יכול להבין את החשש. במגל יד יש צד אחד פגימות, צד שני זה חד וחלק. אז לכן, גם אם אתה שוחט בצד החד והחלק וזה בסדר, חוששים אולי שמא תשחט בצד עם הפגימות, ואז זה יבוא לקרוא את הסימנים. מובן, דיל מעטי למעבד באידך גיסה, אגב, מכאן גם אפשר ללמוד לגבי סכין חד, שיש לו רק פגימה אחת. גם כן, אומר רש"י, נלמד מכאן שיהיה אסור לשחוט בלכתחילה, כי חוששים שמא הוא יחתוך במקום עם הפגימה. אבל אלא, צור, שזה אבן מחודדת, וקנה, סוג צמח, שכשחותכים אותו הוא נהיה מחודד מאוד, לכתחילה לא, למה לא? ורמינו, יש לי ברייתא שאומרת שלכתחילה אפשר כן לשחוט בצור ובקנה. בכל שוחטים, בין בצור, בין בזכוכית, בין בקרומית של קנה, בצלע של הקנה, כשחותכים אותו הוא נהיה חד, הקנה. אז רואים שהברייתא מלמדת שבצור ובקנה אפשר לכתחילה לקחת ולשחוט איתם. אז למה המשנה אומרת שרק בדיעבד אפשר? מתרצת הגמרא, לא קשיא, זה לא סתירה. בין המשנה שאומרת שרק בדיעבד אפשר לשחוט בצור ובקנה, לבין הברייתא שאומרת שגם לכתחילה אפשר לשחוט בצור ובקנה. למה זה לא סותר? לא קשיא, כאן הברייתא מדברת בתלוש, שהצור והקנה, כמו שאנחנו יודעים, תלושים רגילים, אפשר להרים אותו ביד, לקחת אותו לכל מקום, הוא תלוש. לכן מותר לכתחילה לשחוט איתו. וכאן המשנה מדברת על מקרה מאוד מאוד מקורי ומעניין. דובר פה שהקנה או האבן מחוברים, זאת אומרת, צריך ללכת ולקחת את הבעל חיים ולקרב אותו לצור ולקנה וככה לשחוט אותו. אבל אי אפשר לשלוף את הקנה או את הצור כי הוא מחובר. במקרה כזה, לכתחילה שלא ישחוט, רק בדיעבד השחיטה כשרה. דאמר רב כהנא, תניא, ככה גרסה, השוחט במחובר לקרקע. אדם שוחט בסכין שמחוברת לקיר או לאדמה, והוא מקרב את הבעל חיים לסכין, מאוד מעניין ככה, ומוליך ומביא. רבי פוסל ורבי חייא מכשיר. מה זה מכשיר? אחורה בדיעבד, התחילה לא. עד כאן לא כמכשיר רבי חייא, אלא בדיעבד, ולכתחילה לא. אז על זה אנחנו עוסקים במשנה, כשהמשנה אומרת שבדיעבד אסור, שרק בדיעבד מותר לשחוט בצור ובקנה, זה מדובר לפי דעתו של רבי חייא, כשהצור או הקנה מחוברים לקרקע. אומרת הגמרא, במאי הוקמת כרבי חייא ודיעבד? איך הוקמת את המשנה כמו דעתו של רבי חייא, ועוסקים פה במקרה של דיעבד, שמכיוון שזה מחובר לקרקע, אז רק בדיעבד אם שחטו עם הצור או עם הקנה, השחיטה תהיה קשרה, ולכתחילה לא לשחוט בצורה כזאת. אלא, הדתניא, בכל שוחטים, לכתחילה, בין בתלוש, בין במחובר, גם במחובר, לכתחילה, בין שהסכין למעלה והצוואר של הבהמה למטה, דיינו שהסכין נמצא, החוד של הסכין נמצא כלפי מטה, הוא לוקח את הבהמה מלמטה, את הצוואר שלה, הוא הופך אותה עם הפנים כלפי מעלה, ומרים אותה לכיוון של הסכין ומוליך ומביא, ובין כשהסכין למטה והחוד של הסכין פונה כלפי מעלה ואז הוא מרים את הבהמה והצוואר שלה כלפי מטה ואז הוא מוליך ומביא. ועל זה אומרת הברייתא, בין כך ובין כך, בין שהסכין למטה והצוואר של הבהמה למעלה, בכל זאת כתוב שלכתחילה מותר לשחוט בצורה כזאת במחובר, ולא חוששים כשהסכין נמצאת למטה והחוד כלפי מעלה, והוא בא ומביא את הבהמה והצוואר שלה למעלה כלפי מטה והוא מוליך ומביא, לא חוששים שמא ידחק הראש כלפי מטה מרוב המשקל, ואז במקום שיהיה מוליך ומביא את הסכין או אותה על הסכין, ידחק הסכין פנימה וזה יפסול את השחיטה, כי הרי שחיטה צריך להוליך ולהביא, ולא לדרוס, לא שהצוואר ידחק לסכין. ובכל זאת לא חוששים לזה, ולכתחילה מותר לשחוט בצורה כזאת, לפי מי הולך את הברייתא הזאת. מני, לא רבי ולא רבי חייא. אי רבי חייא, שסובר שבדיעבד, שבמחובר דיעבד אין לכתחילה לא. פה כתוב שלכתחילה אפשר. ואי רבי דיעבד נמי לא, כי הוא סובר שגם בדיעבד אי אפשר במחובר לשחוט. זה פסול. אומרת הגמרא לעולם רבי חייא ואפילו לכתחילה. הגמרא חוזרת בה. באמת מה שאומר רבי חייא, שזה יהיה כשר כששוחטים במחובר, כשהסכין מחובר, זה לכתחילה כשר. זה לעולם לפי דעתו של רבי חייא ולכתחילה מותר. ומתניתין דקתניא השוחט רבי היא. מה שכתוב במשנה שאדם ששחט בקנה או בצור בדיעבד זה יהיה כשר, זה לפי דעתו של רבי. רבי שאוסר, אוסר לכתחילה. אומרת הגמרא כאשר דרבי עד הרבי, שם הוא פסל גם בדיעבד, ופה במשנה הוא אומר שרק לכתחילה זה פסול, ובדיעבד זה כשר. אומרת הגמרא לא קשיא, כאן שזה פסול, מדובר במחובר מעיקרו, שאף פעם לא היה תלוש, לכן זה יהיה פסול. וכאן שזה בדיעבד כשר, מדובר בתלוש ולבסוף חיברו. כיוון שזה בהתחלה היה תלוש, אז בדיעבד זה יהיה כשר. אומרת הגמרא, מאיפה למדת שיש הבדל כזה בכלל? ומינה תימרא דשני לן, לפי דעתו של רבי, בין מחובר מעיקרו לתלוש ולבסוף חיברו. מי אמר שיש כזה הבדל? עכשיו זה מחובר. מי אמר שיש הבדל אם זה פעם היה תלוש או שזה לא היה תלוש פעם? אומרת הגמרא דתניא, יש לנו ברייתא שחייבים להוקים אותה כמו דעת רבי, כמו שתכף רש"י יסביר למה חייבים להוקים את הברייתא כמו רבי. בכל אופן הברייתא אומרת ככה, השוחט במוכני, שחיטה פשוט מעניינת. אדם לוקח מכונה עם גלגל שמחובר בצד אחד סכין ובצד שני ידית, ובאדם מסובב את הגלגל והסכין בצורה מכנית חותכת ושוחטת את הבהמה, והוא לא נגע בסכין, הוא לא נגע בבהמה, הוא נגע רק באותו גלגל. מה הדין? שחיטתו כשרה. ומחובר לקרקע, אז כתוב שחיטתו כשרה לכתחילה. אחרי זה כתוב, נעץ סכין בכותל ושחט בה, שהוא הוליך והביא את הבהמה, כשהסכין נמצאת בתוך הקיר, שחיטתו כשרה. היה צור יוצא, בולט אבן, מן הכותל, או קנה עולה מאליו מהקרקע והוא מחובר ושחט בו, שחיטתו פסולה, כשנא דדי. פעם אחת במחובר כתוב שהוא כשר, פעם אחת כתוב במחובר שהוא פסול, אפילו בדיעבד. אומרת הגמרא אל עליו שמע מינה, שאני בין מחובר מעיקרו שהוא באמת יהיה פסול, לבין תלוש ולבסוף חיברו שזה יהיה כשר בדיעבד. שמע מינה, באמת אפשר ללמוד מכאן שהברייתא הזאת מחלקת בין דבר שהיה תמיד מחובר, שאז אם שחטו איתו גם בדיעבד השחיטה תהיה פסולה, לבין דבר שהיה בהתחלה תלוש וחיברו אותו אחר כך, שאז לכתחילה לא שוחטים איתו, אבל בדיעבד אם שחטו איתו השחיטה תהיה כשרה. עכשיו זה חייב להיות, אומר רש"י, המתניתין רבי היא, זה שרואים שזה יהיה כשר בדיעבד. למה דעיר רבי חייא אפילו לכתחילה מכשיר? רבי חייא סובר שבמחובר זה אפילו לכתחילה כשר. אז אם כן, יש לנו פה ברייתא כמו דעתו של רבי, שמחלקים באמת בין לכתחילה לבין בדיעבד, שלכתחילה לא ישחוט במחובר, בדיעבד אם הוא שחט שחיטתו כשרה, וזה מדובר דווקא בדבר שהיה תלוש בהתחלה וחיברו. אבל אם זה היה בהתחלה מחובר לקרקע, אז גם בדיעבד השחיטה תהיה פסולה לפי דעתו של רבי. עד כאן השיעור על דף ט"ו.